כבוד הרבנים, חבריי הרבנים המרצים, אדוני היושב ראש, מוריי ורבותיי. תאי גזע הינם תאים היכולים להתפתח לכל איבר עתידי. הם נקראים כך משום שבדומה לגזע המשלח את פירות האילן ימינה ושמאלה, כך גם התאים הללו עתודים להתפתח לאיברים שונים בחלוף הזמן. יש בתאים הללו כנראה את הפוטנציאל לפתרון של רבות מן המחלות ההובות את דורנו, החל במחלות נוירודגנרטיביות, דרך ALS, המשך ל-120 מיליון חולי הסכרת, בעיות הקשורות באי ספיקת לב, וכל המחלות שבהן חסר התא מבטא את עצמו. שלושה מקורות יש לתאי גזע. א', תאים שהתפתחו בשבוע הראשון שלאחר הפריית הביצית, ב', תאים שנלקחו מעובר שהופל בחודש השני, בין השבוע החמישי לשבוע התשיעי להיריון, ותאים נלקחים מאזורים מסוימים בגופו, ג', תאים שנותרים גם בבוגר, למשל בשיני חלב. בארצות הברית, הנשיא בוש הוציא בשנת תשס"א הוראה שכל התאים הנמצאים בעולם עד אותה שעה כ"א במנחם אב תשס"א בתשע בערב מותרים בהמשך השימוש. יתר על התאים אין להשתמש בהם, שכן בשימוש בתאי גזע לקוחים מביציות מופרות יש משום רצח של עובר לפי תפיסתם של הנוכרים. באותה שעה יש בעולם 21 קבצי תאי עובר, 9 מהם לפחות מקורם בישראל. לאמור, 3 מן הטכניון, 6 מהדסה, הם התאים הבסיסיים שהעולם המדעי נתפס בהם בעת שהנשיא בוש עשה את האמברגו על תמיכה בכספים פדרליים במחקרים נוספים. כיום אנחנו משערים שיש בין 100 ל-200 שורות תאים כאלו, רבות מן השורות הללו בישראל, חלקן הנוסף שבחול, יש אומרים גם הם, רבות מהם באות מישראל. זהו הרקע המדעי של דבריי. מבחינה הלכתית ניתן לומר שמתעוררות שאלות רבות בנושא הזה, לא מעט מהם כבר נדונו על ידי יושב ראש הכנס פרופסור שטיינברג באנציקלופדיה שלו, בערך תאי גזע עובריים משנה שעברה, במהדורה המתוקנת. גם אני בעוני כתבתי על כך בשעתו לטכניון, בתוך כפיותי עובד שם, בעת שהחלו הניסויים בשנת תשס"א, ולכן אפשר לקרוא את הדברים שם בצורה נהירה מאוד, אבל מכל מקום, משום שאין בית מקדרש בלא חידוש, אני רוצה להתרכז בארבע נושאים מתוך כלל הנושאים שדומני שלא נדונו דיין. הנושאים שאני רוצה להרחיב עליהם את הדיבור הם ארבעה כדלקמן. א', האומנם אין לתאי גזע עובריים תואר עובר של עד 40 יום. ב', האם מותר למכור תאי גזע לנוכרים? ג', האם אין בעצם השימוש בתאי גזע משום פגיעה בכבוד האדם? ד', האם מותר לערב תאי גזע אנושיים עם תאי גזע של בעלי חיים כפי שעשו הבריטים לפני חודש ומחצה? ארבע השאלות הללו הן שאלות היסוד שעליהן אני רוצה לתת את הדעת בפיסת הזמן העומדת לרשותי, ואני רוצה להקדים שתי הקדמות קצרות כדי שנמקד את עצמנו בלב הבעיה. הקדמה הראשונה, אני רוצה להזכיר לכם ולנו שעצם העובדה שיש תאים היכולים לשמש בהתפתחותם כתאים עתידיים, כאיברים עתידיים או כרקמות עתידיות, זהו עניין שהאבן עזרא כבר מתארו בביאורו לתהילים קל"ט. שם אומר האבן עזרא, ואני מצטט, על הפסוק גולמי ראו עיניך, הגוף הראשון שהיה כמו טיפה קטנה, כל איבריי ומתכונתם נכתבו בו, כי בכוח התולדות אז להיות צורת העין והאוזן והלב בטיפה הראשונה, ואין שם עדיין איבר נבדל. עד כאן לשונו. החידוש שבדברי אבן עזרא הוא בכך שהוא אינו סובר שהתאים הראשוניים הם כפי שסברו אז בעולם הקדמון, בעצם בזמן שיש את הזרע והביצית, איברים במיני, במיקרו, שההיריון רק נועד לטפח אותם, להגדיל אותם, כפי שדמיינו בעולם הקדמון, שכן אז אפילו לא ידעו שיש ביצית, הביצית התגלתה למדע רק לפני קצת למעלה מ-100 שנים, אלא אבן עזרא מתאר כיצד יש בתאים הראשונים שלב ביניים שבין ההפריה לבין התפתחות האיברים עצמם, כפי שהוא אומר, עדיין בטיפה הראשונה אין שם איבר נבדל, ובהמשך, בחלוף כמה ימים, מתרחשים ההתמיינויות למיניהן, ומתחיל להיווצר היסוד של העין, האוזן והלב וכו'. הרי איפה שהדברים שאנחנו מדברים עליהם, תאי גזע, הם כמעט מתוארים מילה במילה בדבריו של אבן עזרא, דבריו של אבן עזרא על תהילים. הערה שנייה, כל מה שאומר מעתה ואילך מתייחס רק לתאי גזע המופקים מביציות עודפות שאין בעליהם מתעדדים לפתחם להיריון וללידה, כגון שהזוג כבר מימש את רצונו בפריבטן מביציות מופרות קודמות, ושוב אינו רוצה בהם והוא משאיר אותם במקרר. במדינת ישראל יש כרגע 30,000 ביציות כאלו, זה המצב לזה הרגע, או זוג שנועל מלהמשיך ולנסות לממש הריון, הם התייאשו כבר מהיכולת להגיע לפרי בטן, והם זונחים את הביציות ומשאירים אותם למדען על מנת שיעשה בהם כעולה על דעתו, כעולה כפי שהוא רוצה. בשיטה הזו אנחנו לפחות לדיון הזו אין לנו בעיה עם הוצאת זרע לבטלה, וכל הדיון הקשור בזה, משום שאין לנו פה שאלה איך הגענו בכלל להפקת הביציות הללו, ואנחנו גם נמנעים להסתבך עם שיטת הרשב"א המובאת בתורה, כפי שמבארה תורת חסד המצוטט באוצר הפוסקים סימן חב"ג אות ט', שגם השמדת ביצית אסורה, ולא רק השמדת זרע, כפי שסבר הרשב"א על פי הציטוט שתיארתי. אין לנו פה לא עסק עם ביצית מושמדת, לא עם זרע מושמד, שכן הדברים לא הוצאו לשווא, ולכן, כפי שאנחנו יודעים, יש לנו על מה לדבר, ואנחנו לא נזקקים לסיבוכים שוליים יחסית, שנזדקק להם אולי בהמשך הדיון. ובכן, לעניין של המספר אחת. ברור שאין לראות בתאי גזע עובר ממש, אך לעניות דעתי, גם אין לראות בהם עובר של פחות מ-40 יום. מבואר בגמרא, במסכת יבמות סמכתת, שבת כהן, שניסית לישראל ומתה ישראל בו ביום, אלמנתו מותרת לחזור ולאכול בתרומה, כמו שהייתה בעת שהייתה בבית אביה, וזאת ממה נפשך? אם בעלה המנוח לא הניחה מעוברת, הרי שאינה מעוברת ואין לה בן ישראל שיהיה עשרה בתרומה. ואם היא כן מעוברת, אז מה בכך? הרי גם כך לב שמי בן, שהרי עד 40 יום הריונה מים ועל מהו, ואינו נחשב עובר כלל, ולכן היא מותרת בתרומה. היסוד הזה הביא למסקנתם של מרבית הראשונים והפוסקים, גם כמעט רובם עד דורנו, שעד 40 הימים הראשונים אין לדין עובר מעמד עובר, אלא מאיה באלמה. הדברים נמצאים ברמב״ם, בהלכות איסורי בים, בהלכות בכורות, בהלכות תרומות, וגם בשולחן ערוך ביורד יעקב צדיק דלת, וציטטות רבות של האחרונים, כך למשל השח, בחושן משפט סימן רשיוד, כותב שהוא, כשהוא דן בשאלת המזכה לעובר, ואני מצטט, המזכה לעובר קודם 40 יום לא קנה, דמיה בעלמה הוא, וכן עוד אחרונים רבים. מה העניין הזה של 40 יום? מאיפה הוא לקוח? תם הדבר מובן לנו דווקא לאור הרפואה המודרנית. עד 40 יום אין לנו התרקמות של בשר ואור. בתהליך ההיריון עד יום ה-40 אנחנו לא מזהים בשר ואור, במובן המקובל של מילים אלו. ומה בכך? כך אנחנו מתחברים אל התוספות בנידה בדף בקפה. שם אומר התוספות, כל תחילת בריאת הולד ושם הולד הוא משעה שיש שם אור ובשר. כותבים כך במפורש התוספות, פשוט אחיעזר דן בזה בחלק ג' סימן מ"ה, לכאורה לערער על התוספות הזה מרמב״ם שלא אפרט כרגע, אבל מדברי התוספות והנוהים אחריו, הממשיכים אחריו, משמע מפורש שכל שלא החל להתרקם אור או בשר, אין לנוצר שם עובר כלל. אמנם, דעת הבהג היא שמחללים שבת ביום כיפור גם על עובר שהוא פחות מ-40 יום, כפי שהביאו את, הביא את דבריו של הבהג הרמב"ן בתורת הבית והראש בביאורו בפסקיו ליום הפרק ח' סימן י"ג, אבל כל זה הוא מטעם חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, והיינו שלדעת הבהג יש לקרות בעוברון הזה מי שיש לו את הסגולה להמשיך אם לא נחבל בכך ולהתפתח ולהיות מי שישמור שבתות הרבה. ולכן הוא אומר, יש לחלל שבת גם על עובר בפחות מ-40 יום. והיינו, משום שאם לא נתערב בטבע, העובר יתפתח באמת ולהיות אדם שלם. אבל הטעם הזה הרי לא שייך בתאי גזע עובריים הנמצאים מחוץ לרחם, משום שהם לא יוכלו להתפתח לשום דבר רציני, וממילא לא יוכלו לשמור אף לא שבת אחת, והרי הכל הוא מחוסר מעשה, לכן לכאורה פשוט של התאים הללו אין אפילו דין עובר שבין הימים עד יום ה-40 כלל ועיקר. אלא שהדברים הפשוטים הללו שאמרתי כאן טעונים בדיקה, וזאת משום שתי סוגיות שונות, האחת במסכת כתובות ורעותה במסכת סנהדרין. הגמרא בכתובות. בכתובות נ"ב שנינו, למדנו, שתמרים הקרובות לגידור, דינם כגדורות, אף על פי שהן נמצאות עדיין על העץ. משום שכל הראוי לגיזוז, כגזוז דמי. לאמור, יש שם דיון, האם תמרים, אנחנו רואים אותם כפי שהם הווים כרגע מול עינינו, או אנחנו רואים את התהליך המתקדם הצפוי להם. אומרת הגמרא, אנחנו דנים בתמרים בעודם על האילן כמטלטלים, כי סופם להיות מטלטלים. משום שיש בהם את כוח המטלטלים, הם יכולים להיות בהמשך מטלטלים גם אם הם עדיין על ה... משום שהם יכולים להיות מטלטלים לכשיפלו מהעץ, אני רואה אותם כמטלטלים כבר עכשיו. לפי זה, מדוע שלא נאמר על ביצית מופרית שנמצאת מחוץ לרחם, שאולי בגלל שיש בה את הכוח להיות, אם נעשה את הדברים הנדרשים בתוך הרחם, אז אולי באמת הם, נראה אותה כבר עכשיו כמי שראויה להיות בסופו של חשבון עובר, ונדון בה כדין עובר כבר עכשיו. שאלה זו שואל אותה הרשב"א. והשאלה הזו בעצם בשוליה נמצאת הטענה של העמדות של הנוכרים, האומרים למה אתה לא רואה בעובר את עתידו, את הפוטנציאל העתיד להיות עמו, ולכן בוא תאמר שגם עובר יש לראותו כאדם שלם, כפי שטוענים הנוכרים, ולכן הפלטה של העובר היא כרצח אדם לכל דבר ועיקר. כותב הרשב"א, ואני מצטט בחידושיו לקידושין, דף סמך ב' עמוד ב', ואם תאמר, מה ישנה עובר מפירות דקל? יש לי לומר, דפירות דקל אבי די דעתו, אבל עובר אפילו בשהוקר זימנין דהבלי נפל ולה קרי בי אביד דעתי. ואף על גב דרוב נשים אין מפילות, מכל מקום נדון בעובר כדין שיכול להיות הוא להיות מופל, ולכן לא נראה אותו כעובר בר קיימה להיות אדם כלל. כלומר, הרשב"א רוצה לומר שעובר שהוא מחוסר מעשה, אין לראותו כוולד טרם שיוורד בפועל. כי בעובר מסתכלים על המציאות כפי שהיא כרגע, ולא על שם העתיד שבו. כי אנחנו צריכים לדעת שאף כי בהיריון יכול להיות שהעובר ימשיך להתפתח ולהיות לבן שלם, מכל מקום, משום שיכול להיות גם שיהיה נפל, לכן אנחנו מסתכלים על המצב כפי שהוא כרגע. המצב שהוא כרגע הוא שהוא לא נראה כתמר, הוא לא נראה בשל, לכן אני לא דן בו כתמר, וממילא, אבל אחת כמה וכמה, ומכל שכן, בתאי גזע ובריאים. אף על פי שיכול להיות איך היא תמצא שאם אני אשתול אותם בתוך הרחם הם יתפתחו, מאחר שאני צריך לדון בזה שיכול להיות שלא אשתול אותם, וגם אם אשתול אותם יכול להיות שזה לא ייקלט, כי 60% מתאי הגזע, הביציות הללו, לא מתפתחות כפי שצריך. על כן אני דן על ההווה, ובהווה אין לביציות דין תמר, ביציות מפרות דין תמר כלל ועיקר. אפשר לומר בדעת הרשב"א, שהרשב"א סובר שעובר בתחילת הווייתו יש לו דין ענבים ולא דין תמרים. למה הכוונה? הגמרא אומרת בגיטין, בדף למתת, שענבים העומדים להיבצר לאו כבצורות דמי, בשונה מתמרים. האיתור שואל, מהו ההבדל בין תמרים לענבים? למה על תמרים אתה אומר שהם כבר ראויים להיגזז ואתה רואה אותם כגזזות, ועל ענבים אינך אומר שמאחר והם ראויים להיכתף, אז יש לדון בהם ככתופות כבר? עונה האיתור, ואני מצטט, דווקא ענבים, דמחוסר ענבים, עם מעשה ידי אדם, אני רואה אותם כפי שהם עדיין במצב הלא מטלטלין. אבל תמרי דמנפשי ונטרן קיימלן דכל העומד לגידור כגדור דמי. כלומר, משום שאני יודע שענבים זקוקים למעשה אדם הרבה יותר מתמרים, כי התמרים נופלות מעצמם עם בישולן אל קרקע העץ, וניתן ללקטם ולאכלם, לכן אני רואה אותם כבר בעודם על העץ, כאילו אוכל ללקטם והם יפלו בעתיד הקרוב ויהיו מטלטלים. אבל בענבים לא כן, שאם לא, אם לא אבצור, הם ירקבו על האילן, לכן אינני רואה בענבים את דין התמרים. אם נחבר זאת גם להלכות הנובעות מהלכה זו, הרמב"ם בהלכות טוען ונטען, וגם השולחן ערוך בחושן משפט צדיקי, מביא שמה שזקוק עדיין לקרקע לצורך גידולו, אני לא רואה בו את מה שעתידו להיות לכשיפרד מן האילן, אני יכול להבין מדוע תאי גזע דינם כענבים ולא כתמרים. משום שבפעולות הנדרשות לצורך חיותם, עליי להשקיע עוד רבות, ובהיעדר פעולות אלו אני דן בהם, כפי שאמרתי, כענבים ולא כתמרים. אז תירצנו את הקושייה מכתובות. אבל יש לנו קושייה על תאי גזע מסנדרין. בסנדרין צדיחי, כל אחד מאיתנו ששנה שלמד השבוע שניים מקרא ואחד תרגום ייזכר ודאי בדברים, יש דיון שבו רבי מודה לאנטונינוס שנשמה נכנסת לאדם כבר משעת פקידה ולא משעת יצירה. זאת אומרת שהנשמה נכנסת לעובר הרבה לפני התרקמות הבשר והאור. ואם כן, איך זה שאמרו שעד 40 יום אין העובר אלא מאיה באלמה? ולא עוד אלא יוצא שלפי שיטת רבי, פשוט שהשמדת עובר גם טרם שמלאו לו 40 יום מהווה פגיעה בנשמתו. ועוד יותר קשה הסוגיה והתוספות בנידה מבית, בדף בית, שנראה מלשונם שמקילים להתיר, להרוג עובר, מהגמרה הזו המפורשת. הגמרה אומרת שנשמה נמצאת באדם כבר משעת פקידה, והנה התוספות בנידה מבית אומרים שמותר להרוג עובר. אז אמנם החוות יאיר בדף בחלק בתשובה למד א' אומר שאין כוונת התוספות לומר להורגו, אלא ממש אלא שההורגו פטור, אבל לא להתיר ממש להורגו, אבל מכל מקום איך הוא פטור? לפי הגמרא שרבי אומר שנשמה נכנסת לאדם בשעת פקידה. אלא יש לומר שהנשמה עליה מדובר בסנהדרין אינה הנשמה של חלק אלוקא ממעל שאנחנו מדברים עליה כשאנחנו אומרים את המילה נשמה, אלא מדובר על החלק הראשוני הגרעיני של הנשמה, שעליו אין דין נשמת אדם אלא להבדיל כמו נשמת הבהמה. זאת אומר אני לא משמי, אלא ממה שמצאתי באקראי בתשובת הרב אונטרמן, שדן בשאלה זו בחוברת שבילין היום לפני 40 שנה. בסוף חודש חשבן, לפני 40 שנה, בחוברת שבילין, בתפשין קף ת, אולי אפילו קודם, אני טעיתי, הוא דן בשאלה, מכתב הגבי לרב דחורש, באיזושהי צורה הוא מגיע להגיד, ומה שנאמר על נשמה אצל רבי, אין הכוונה לנשמה ממש, אלא נשמה ברמה הגרעינית שלה, לא במובן הזה, הוא אומר, אלא ברמה החייתית שלה. ואם כך, אני יכול להבין למה אין סתירה מזה שהתוספות אומר שאפשר להקל על מהגמרה שזה אתה ציינתי. גם אם נאמר שנשמה נמוכה כזו גם כן אסור להשמיד אותה, וכשיטת כמה אחרונים, כגון הרב אונטרמן עצמו שסבר שגם הוא בר בתוך 40 יום אסור להרוג אותו, כפי שמובאים הדברים בנועם בחלק ו', או הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, פשוט אגרות בושב, חושן משפט ב', שסבר כדבר פשוט שאסור להפיל עובר גם עד 40 יום, גם במי שאימו חולה אדמת, כפי שדנו שם. הנה, כל זה לא שייך בתאים שהם כאמור, תאי גזע, שלא הייתה כאן פקידה כלל. כי מה זו פקידה? מה פירוש שהנשמה נכנסת לאדם משעת פקידה? האם מדובר על פקידת הבעל את ביתו? לא. רש"י בביאורו לגמרא בסנהדרין שם אומר, מהי פקידה? שעה שהמלאך פוקד הטיפה, לא מדובר על הפקידה של הבעל את אשתו, אלא שעה שהמלאך פוקד את הטיפה, ומביאה לפני המקום ושואל מה יהיה עליה כדאמרינה בפרק כל היד במסכת נידה. זאת אומרת, רש"י רוצה לומר, הפקידה האמורה כאן היא הפקידה המתוארת במסכת נידה בדף ט"ז, שבה המלאך הממונה על ההיריון ולילה שמו, בא ושואל על הטיפה הזו מה יהיה בסופה. לא בחינם המלאך הזה שמו או מלאך הממונה על ההיריון, כי רצה לומר, וכך אני מבין לפחות את פשט רש"י, שהכוונה היא שאני מחשיב את הטיפה הזו רק משעה שיש כבר הריון. זה לא דין בביצית המופרית, אלא דין ברחם של האישה, שבשעה שיש לנו כבר את הטיפה במצב ההריון, או אז נכנסת הנשמה שרבי מדבר עליה בשעת פקידה, שבזה הוא מודל אנטונינוס, וממילא ביצית שלא הופקדה עדיין בתוך רחם האישה, גם אם היא מופרית, אין לה דין נשמה שעליה דיבר רבי, גם לא ברמה הנמוכה ביותר שתיארה הרב אונטרמן. וזה מתחבר מאוד למה שאמר כבוד הרב בן מאיר קודם על מעמדה של ביצית שאיננה בתוך הרחם. אני לא התחלתי את השיר. לאור זאת, כן? אני יודעתי כן. יש בזה העריכות של הרב ישראל במקרה. מפה, זה דיברנו בהקשר להפריית בעל שנפטר באמצע. עסקנו בזה, כבודו יכול לראות בתחומים לגבי הבהות שאינה, בטרם, הבהות לאחר מיטה. גם הרב אלפרין כתב בזה מאמר אם אני טועה בעריכות. אלא אם כך, בגלל שנשארו רק כמה דקות, אני אגיע ללב השיעור. מה בעניין מכירת תאי גזע לנוכרים? כאן מוריי ורבותיי חושבני שצריך לעשות שידוד מערכות גדול. לאור מה שאמרתי קודם, שרבות מהשורות שנמצאות בעולם מקורם בישראל, דומני שאי אפשר להמשיך בשום אופן ולמכור תאי גזע לארצות נוכריות. ואסביר מדוע. מאחר והארצות הללו סוברות בטעותם שהריגת עובר במצב, פגיעה בביצית פירושה רצח, הם קונות מאיתנו את הביציות בבחינת גוי של שבת של העולם. לאמור, הגרמנים למשל רוצים להמשיך ולהיות בחזית המחקר המדעי, ולכן הם קונים מאיתנו הישראלים הנחשבים הגוי של שבת את התאים הללו, לומר הם הלא מוסריים היהודים מוכרים זאת, אנחנו נקנה זאת מידיהם, אך ידינו נקיות מן העוול, וזה חילול השם שאין דוגמתו. במצב שכזה אני רוצה להוכיח מחמש או עשר, או כמה שינתן לי עוד זמן, חמישה או שישה מקורות לפחות, שבמצב כזה אסור למכור תאי גזע לחול. ומי שמוכר תאי גזע לחול במצב שכזה, חלילה לוקה בחילול השם. מאיפה אני יודע זאת? היסוד הוא מופיע, כפי שאתם יודעים, כבר במגן אברהם, שדן באור החיים רש מ"ד בשאלת בניית בית כנסת בשבת. כותב המגן אברהם, ואני מצטט, היה נראה להתיר לבנות בית כנסת בשבת בקבלנות. מכל מקום ראיתי שגדולים לא רצו להתיר, כי בזמן הזה אין הגויים מניחים לשום אדם לעשות מלאכת פרעסיה ביום חגם. ואם נניח אנחנו לעשות, הכוונה ביום חגנו, איקה חילול השם. וכיוצא בזה כתב החתם סופר בחלק וב, סימן מ"ג, לעניין בניית ארון קודש על ידי נוכרי בשבת. שכל מקום שהגויים חושבים שהדבר מכוער, אסור לנו לעשות או איתם דברים שיחשב כאילו אנחנו עבריינים יותר גדולים מהם. הקדימם גם את החתם סופר וגם את המגן אברהם, דרכי נועם באור החיים, סימן ת', רבי מרדכי הלוי, היה רב בקהיר לפני 400 שנה ויותר, שכותב לעניין עישון סיגריות או נרגילות ביום תענית. אז הוא בא ואומר, אין לי אפשרות לאסור, לאשן ביום תענית, איך שהוא כותב שם, לשתות את הסיגרט ביום תענית, אבל בכל אופן אסור לאשן ביום תענית לפני הגויים. מדוע? כי הגויים סוברים שאסור לאשן בתעניתם שלהם, ואם אנחנו נאשן בתעניות שלנו לפניהם, יחשב הדבר כאילו זה חילול השם שאנחנו בעצם מקלים במה שהם מחמירים, ואנחנו הרי ידועים כמחמירים יותר מהם. גם כאן בתאי גזע, מאחר שהעולם הנוכרי בדעתו המשובשת השתרשה בו הדעה שתאי גזע ופגיעה בהם פירושו רצח, אסור לנו להראות כאילו הם מוסרים יותר מאיתנו, כי אין לך שקר וכזב גדול מזה. אמנם אפשר למצוא לזה ראיות רבות, אולי נאמר ראיה אחת מאוד ברורה, דברי חז"ל במסכת כותים, בפרק א' הלכה י"ב, אומרים זאת כמעט במפורש. אומרים חז"ל, אלו דברים שאין מוכרים להם, לא קוסקוס ולא שליל, לא שליה, שנאמר כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, כשאתה קדוש לא תעשה עם אחר קדוש למעלה ממך. ובארבע זה רבי צדוק הכהן מלובלין בשאלות ותשובות תפארת צבי, ואני מצטט, לא תגרום שיסברו הקוטים שהם קדושים יותר מכם, שאין אתם נזהרים במצוות כמותם. הרי איפה שיש לנו דברים ברורים שכאשר יש מחשבה שלהם שהם קדושים איתנו, אסור לנו לשחק לידם. אמנם הגאון רבי עקיבא עגר העיר על דברי המגן אברהם ואמר שאם התורה התירה, איזה חילול השם יש שהגויים בהבליהם שצוברים זאת, אבל כבר מרן הרב זצל, הרב קוק זצל בדעת כהן, מצא סימוכים גדולים לשיטת המגן אברהם, בצטטו מספר חסידים, ואני מצטט, אסור לו ליהודי שיוכל אוכל שהנוכרים נוהגים בו איסור, אם יש דבר שהנוכרים נוהגים בו איסור וליהודים אינו אסור, אסור ליהודי שיוכל בפני הגוי פן יתחלל שם שמיים על ידו. ולכן מכירת תאי גזע לגויים היא איסור שלא זכיתי לכתוב אותו בזמן שהטכניון לעסוק בזה, כי לא עלה על דעתי שיהיה מצב כזה שהעולם הנוכרי יהפוך אותנו לתכשיטים של העולם ויגידו שאנחנו הלא מוסרים שמייצאים את הדברים הללו לחוץ לארץ. בהערת אגב, אני רק רוצה לומר בכלל שאנחנו בכנס לזכרו של הרב הרצוג זצ"ל, יש עוד סייעתא לכך. הירושלמי בסנהדרין ג' הלכה ט' כותב שאסור למכור ספרים שנמצאים בארץ לחוץ לארץ. זה ירושלמי שלא מובא להלכה, והרב הרצוג נשאל האם מותר לייצא ספרים מהארץ לחול. אומר הרב הרצוג בהיכל יצחק, לא ראיתי שפוסקים כן, כי בשעתו היה איסור לעשות זאת בשום כבודה של ארץ ישראל, אבל היום שניתן למצוא ספרים בחוץ לארץ, אז אין בעיה לייצא ספרים לחול. וגם הדרכי נועם כתב את זה, וגם החידה כותבים זאת. אבל מאחר שתאי גזע קשה יחסית למצוא בחוץ לארץ, כבודה של ארץ ישראל הוא שזה יישאר בארץ דווקא, ופה יעסקו בזה, ויעסקו בזה את חוכמתנו ובינתנו לעיני העמים, ולא נהיה גם בבחינה זו מעבדים שללנו בידינו. בנושא דקה, טוב. בנושא השאלה השלישית, האם אין פגיעה בתאי גזע, בכבוד האדם, משום העיסוק בתאי הגזע, יש בזה מחלוקת לעניות דעתי בין גדולי פוסקי דורנו. הרב וייס זה צהל, וכן רב שלמה זלמן אוירבך זה צהל, בתשובה שמצוטטת במלכת יצחק חלק זין, אומרים שדבר משונה ומוזר הוא לעשות מוצרים רפואיים מחומרים שנלקחו בידי אדם. בית החולים שערי צדק שאל אז האם מותר למכור את השיליות של אחר לידות או של נפלים לחברה האוספת אותם על מנת להפיק מכך תרופות, והרב וייס אוסר זאת, ובשולי מכתבו הוא מאיר שהרב אוירבך הודה לו וגם הוא סובר לאסור את המכירה הזו, כי דבר זר ומוזר הוא לעשות סמי רפואה כלשונו מדבר שיצא מידי אדם. לעומתם הרב אונטרמן שהזכרנו, ואני מעריך בו בגלל שהוא עסק מאוד במעמד העובר, נזקק לשאלה הזו כאשר אוניברסיטת בר אילן שאלה האם מותר להשתמש בשאריות מנפלים לצורך מחקר ברפואת עיניים או כדומה. הרב אונטרמן כותב, ואני אצטט לכם ובזה אסיים לפי דרישת יושב הראש, אקרא לכם את לשונו, שהיא לשון מאוד מאוד, לשון מאוד מעניינת, גם היא דומני שלא פורסמה בספרים שלו, אבל מצאתי אותה במכתב שכותב לרב תחורש, ואני קורא לכם. הרב תחורש עסק שם בעריכות בשאלה, ואז הוא הניח את העבודה הזו על שולחנו של הרב אונטרמן. אז הרב אונטרמן, הרב הראשי לישראל. כותב לו הרב אונטרמן, ואני מצטט ממכתב, בעזרת השם תשרי תפשין כבזיין ירושלים תיבנה ותיכונן. לכבוד הרב הגאון, הרב תחור שליטה, קיבלתי את מכתבו עם מסע ומסע ומתן הלכתי רחב ומפורט, על השאלה אם מותר להשתמש בתמצית ריקום שהוצאה על ידי ביופסיה משרידי נפלים, שהם הפילה אותם, ולא הייתה בהם חיות עצמית מעולם, לצורכי רפואה של ילדים. מדברי כתר תורתו, עונה לו הרב אונטרמן, אני רואה כי דן בנידון זה עם רבנים מובהקים והוסכם אצלם להיתר, לכן אני מודיע לכם כי אחרי העיון בנידון גם אני מסכים להיתר עשיית מחקר בחומר ההוא לצורך רפואת חולים. איסר יהודה אונטרמן, הרב הראשי לישראל. מאחר ויש לנו שתי עמדות נוגדות בשאלה הזו, דומני שיהיה ראוי ומכובד לנהוג בתאי גזע יותר בכבוד מאשר בתאים רגילים שנלקחים מאדם, כמו למשל את השאריות, לטמון אותם או לעשות איתם איזושהי פעולה שמראה על כבוד להם, ומכל מקום לא לעשות בכלל פעולות בהם, ולא תלמיד חכם צמוד שבותר מתיר אותם משום הכבוד שיש לתת למה שיכול היה להיות גם תאי בני אדם. השאלה הערבית והאחרונה לא רואה אפילו לעריכה, כפי שאתם יודעים שרבותינו נהגו לא להעריך בעניינים שקשורים בחיבורי אדם ובהמה, איך שנינו זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד, ואין צורך להעריך בכך שהדבר הזה מגונה ומכוער ולא את יאסף המקנה. לסיכום מוריי ורבותיי, מותר לעשות פעולות בתאי גזע לישראל, אסור למכור תאי גזע לחוץ לארץ, והדבר השלישי והוא החשוב, צריך לדעת שעוסקים בדבר אנושי ולנהוג בו מנהג כבוד יותר מאשר בחומרים אחרים. תודה רבה.